אלן, זו גיל מרקוביץ'. יש לי הודעה קצרה וחגיגית. למעבדה נולדה אחות קטנה. המעבדה לילדות וילדים. אלה 10 פרקי ביס שבהם ילדים וילדות שואלות שאלות על העולם שלנו. בעלי החיים שבו, מזגי האוויר, הצמחים, בתי הגידול, סוגי האדמה. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בתשובה שמעוררת עוד שאלה, שממנה פשוט נמשיך להתגלגל. אתן מוזמנות ומוזמנים להאזין למעבדה החדשה עם הילדים שבחייכם, ובסוף הפרק לפתח דיון, כדי להמשיך לתהות, להסתקרן ולדמיין ביחד, וכמובן, כדי להמשיך לשאול שאלות. חפשו המעבדה לילדות וילדים באתר כאן וביישומוני השמע, ההסקטים, ושתהיה האזנה מעשירה.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נמשיך ללמוד על תהליך הג'נטריפיקציה במצפה רמון. נכיר את השחקנים הפועלים ואת האינטרסים של כל קבוצה. דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית, מומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר, תספר לי, גיל מרקוביץ', על הרובד הכלכלי והרובד התכנוני של תהליך הג'נטריפיקציה. במצפה רמון, שלום ראות.
שלום וברכה.
אנחנו ממשיכות, והפעם אחרי שסיימנו סוג של מבוא, אנחנו יכולות ממש להיכנס לעומק. כן. להכיר, כמו שאמרתי, את השחקנים, את האינטרסים, למה הם מנוגדים, או איזה סוג של הון כל קבוצה מביאה, כי בפרק הראשון הסברת לי מה זה הון. עכשיו נתחיל להבין איך ההון הזה הוא לא רק בספר, מה שנקרא, הוא לא רק על הנייר.
איך הוא מתבטא. כן. במציאות.
כן, איך הוא משפיע ממש. אז אנחנו צריכות להבין גם מה היה לפני כניסה של קבוצות חדשות, או ב-20 השנים האחרונות, כדי שנבין את השינוי הזה שאנחנו מדברות עליו כל הזמן, תהליך הג'נטריפיקציה.
כן. טוב, כי באמת, כדי להבין את התהליך הזה, צריך להבין מי בעצם האנשים שיושבים במרחב הזה.
כן.
יש פה מרחב, כן, דיברנו על עיירת פיתוח במרחב הדרומי, אנחנו מדברים על מדבר, אנחנו מדברים על המכתש, וצריך רגע להבין מי יושב שם. אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על עיירת פיתוח, שכמו הרבה מאוד עיירת פיתוח, הביאו לשם בעצם מהגרים שהגיעו מארצות האסלאם בשנות ה-50, כמו בהרבה מאוד מקומות בישראל, והעיקר המהגרים שהגיעו למצפה רמון הגיעו מצפון אפריקה, בעיקר ממרוקו, אבל כמובן שיש גם קצת מאלג'יר ומתוניס, וגם קבוצה של מהגרים מרומניה, כן? זה ככה, הייתי אומרת, האוכלוסיות שהתיישבו בעיירה, אבל, וצריך להגיד, שזה אומנם מדבר וחלקים מאוד גדולים מהמדבר לא מיושב, אבל צריך לזכור שמי שיושבים לפני כן גם זה קבוצות של בדואים.
כן, אז לא מיושב, זה גם איזה צמד מילים מעניין בהקשר הזה.
נכון. שוב אמרתי, זה תלוי מאיזה נקודת מבט אנחנו מספרים את ההיסטוריה.
כן.
אז כמובן שיש שם קבוצות בדואיות שיושבות במרחב הזה, שבדרך כלל הציר שלהם היה נע בין ככה תזוזה בין מצרים לנגב, או בין ירדן, כאלה שזזות זה תלוי איזה חלוקה של שבטים, כן? יש פה איזה שהם חלוקות גם בתוך החברה הבדואית, גם היא אגב לא הומוגנית, אנחנו כאילו תופסים אותם כקבוצה אחת, אבל הם בהחלט לא קבוצה הומוגנית.
טוב, מבחוץ הכל נראה יותר הומוגני, נכון, כשאת נכון. לא שייכת לתוך הקבוצה עצמה.
כן, וזה גם חלק מתהליך של הגמוניות. דיברנו על ההגמוניה ועל הכוח שלה, זה חלק הרבה פעמים של, תחשבי גם מה זה, המושג מזרחים. מזרחים זה לא קבוצה נכון. אחת, היא מאוד מאוד מגוונת, ולכל אחד יש היסטוריה אחרת לחלוטין.
אפילו המושג אגב לא מדויק גיאוגרפית.
נכון.
לא כל מי שאנחנו מכלילים בתוך הקבוצה הזאת של המזרחים.
זה דוגמה מצוינת דרך אגב, באמת למושג שקודם כל נוצר פה, בשיח הישראלי. זה אחד, כי אם תשאלי למשל מהגרים שהגיעו מצפון אפריקה, אני מדברת על הדור הראשון, הם לא מזהים את עצמם כמזרחים, הם מזהים את עצמם עם ארצות המוצא שלהם. אם הם הגיעו מאלג'יר, אז הם אלג'יריים, אם הם הגיעו ממרוקו, אז הם מרוקאים וכו'. כלומר, הם עושים את ההבחנה הזאת. השיח הזה, ההשטחה הזאת, נוצרה פה בישראל, וזה חלק גם כמובן ממנגנוני הדיכוי לצערי הרב שמתרחשים פה. אז זה ככה קבוצה אחת, ומה שנקרא אותה אני מגדה כקבוצה הוותיקה, היא הקבוצה שהגיעה בשנות ה-50, ובעצם גם הקימה את העיירה, עם כל המשמעויות של מה זה לחיות במעברות, מה זה לחיות במחנה עבודה. צריך לזכור שמצפה רמון התחילה כמחנה עבודה. כלומר, התשתיות של העיירה הזאת היו של מחנה עבודה, ועל הבסיס הזה בעצם הקימו את העיירה.
מבני קבע הקימו על זה.
כן, כן. אנחנו נדבר, אני מניחה, בשלב מאוחר יותר, באמת על ההקמה ועל ההיסטוריה שלה, אז באמת הוותיקים מדברים על מצב שבכלל לא היה צינורות מים שאפשר היה לפתוח ברז, אלא בעצם היו מביאים מחליות מים, והיו הקצאה למים, וכל משפחה הייתה מקבלת כמות מאוד מסוימת של מים, וככה התחילו, מה שנקרא. אז זו הקבוצה הראשונה. כמו הקונטקסט הרחב יותר של ישראל, זו קבוצה בעצם שהיא מודרת, היא בעצם, אני בכוונה משתמשת במונחים מודרת או מנוחשלת, כי זה הרבה פעמים מדברים עליהם כאילו האחריות היא על האוכלוסייה עצמה, במובן הזה שכאילו הם מה שנקרא
האחרים לגורלם, הם הביאו את עצמם למצב הזה.
צריך לזכור שהמושג מנוחשל או מדוכה מדבר בעצם על זה שזו מדיניות שיצרה כאן את ההבחנות המעמדיות האלה, האתנו-מעמדיות האלה, מדיניות שבעצם קודם כל הושיבה אותם בכפייה במקום. כן, זה לא בהכרח היה מקום שהם בחרו לחיות.
אגב, זה בהכרח לא היה. הרבה מהם היו תושבי ערים גדולות במדינות המוצא שלהם. זאת אומרת, הם העדיפו להיות דווקא בערים.
נכון, בערים גדולות או בערים שיש להם כבר משפחות שהגיעו לפני כן. וכמובן שזה לא קרה בפועל. זה אומר שההתיישבות הזאת היא התיישבות בכפייה. צריך לזכור שגם הנרטיב אחר כך יהיה נרטיב שבעצם מזהה כאילו את האוכלוסייה הזאת, כי אוכלוסייה שבעצם לא רוצה לחיות שם, או רוצה לצאת משם, כן? ששוב כאילו מאשימים בעצם את הקורבנות, כשלמעשה זו מדיניות שהיא מאוד הייתה, כמובן הייתה שיטתית. אז זה ככה האוכלוסייה, כאילו הקבוצה הראשונה. קבוצה שמגיעה בשלב קצת יותר מאוחר לתוך מצפה רמון, שכבר אנחנו קופצים ככה בהיסטוריה, זה מה שאני מכנה המתיישבים החדשים. שזו קבוצה בעצם שחלקה מגיעה מתוך מניעים שהעיר הגדולה ומרכז הארץ נהפך להיות צפוף ודחוק ויקר, ורמת החיים היא עול מאוד קשה על אנשים, ומנסים לחפש בעצם סוג של אלטרנטיבה. כן, זה איזשהו תהליך שמתחיל להתרחש בשנות ה-80, שאנשים בעצם יוצאים ממרכזי הארץ, ובעצם מחפשים להם אלטרנטיבות מחיה אחרות, ומגיעים לאזור המדברתי.
גם למצפה רמון.
כן, מגיעים. מדובר פה באוכלוסיות שהן מה שהגדרנו קודם, הן חזקות יותר, כן, שיש להם גם הון תרבותי וגם הון סימבולי. אנחנו מדברים בעיקר על, כן, יהודים אשכנזים, לא רק, צריך לעשות איזושהי הכללה, כי המעמדיות, הקשר בין מעמדיות ואתניות הוא בדרך כלל מאוד ברור בישראל, אבל כמובן שיכולות להיכלל בתוך אוכלוסיות האלה גם מזרחים, כן, שיש להם מצב כלכלי שהוא טוב, אבל באופן כללי זו אוכלוסייה יהודית אשכנזית, שבאמת מחפשת אלטרנטיבה חדשה, ואז הבסיס שלה זה בסיס שבעצם מנסה לפתח איזושהי יזמות כלכלית, כן, כן, שמבוססת על תיירות שהיא תיירות אקולוגית. אחד הדברים שמאוד מעודד את זה, זה בעצם ההגדרה של האזור הזה כאזור ארץ המכתשים, איזושהי הגדרה שהיא יותר גלובלית, כן, כן. שאונסקו מכירה כאזור שהוא אזור שצריך לפתח אותו מבחינה תיירותית, וכאילו להפוך אותו לאיזושהי שמורה.
להכיר בו, כן, בתור
להכיר
שמורה,
בו כן. כאיזושהי, כשמורה.
רגע לפני שנרחיב על מה שהאוכלוסייה החדשה מביאה איתה, אני רוצה שנסביר מה הייתה הכלכלה לפני הכניסה? זאת אומרת, מה זה בעצם כלכלה מוסדית? מה עשו שם אותם אנשים שגרו משנות ה-50 עד שנות ה-80 עד תחילת השינוי?
כמו שאמרתי, מצפה רמון בעצם, התשתית הכלכלית שלה יושבת על מחנה עבודה. מחנה העבודה הזה היו לו שתי מטרות מרכזיות. אחד, זה חציבה בתוך המחטש, כלומר איזושהי אמונה שיש פה כל מיני סוגים של מחצבים שיכולים להוות חומרי גלם לתעשייה, שהיא כמובן בעיקר תעשייה כבדה.
ואכן כך היה? הקריאה, הניבה הרווחים?
כן, הייתה קריאה מאוד אינטנסיבית, וצריך לזכור שבשנות ה-50 ושנות ה-60, מדינת ישראל היא עדיין לא מדינה שיש לה מה שנקרא תוכנית מתאר מסודרת לחלוטין, כאילו התאמה. לא הגדירה עדיין, זה עדיין לא שלב שהגדיר בעצם אזורים שהם אזורים שמה שאנחנו היום מגדירים שמורות טבע שלא נוגעים בהם, אזורים שכן מיועדים לתעשייה, מסחר וכו' וכו', אלא בעצם המכתש היה ממש פתוח לחלוטין לקריאה הזאת, ובאמת הייתה אינטנסיות, כמעט 90% מהאזור היה אזור שאפשר היה
לעשות את
הפעילות הזאת, בדיוק. הייתה סוגים שונים של קריאה של מחצבים בתוך ה... תוך המכתש, ואפשר לראות תהליך שככל שככה העשורים, ממש עשור עשור, אפשר לראות שלאט לאט זה מתחיל להצטמצם, כן? ברגע שתוכנית המתאר מתחילה ככה להיות יותר ברורה, נכנסים שחקנים כמו רשות הטבע והגנים, כן? אנחנו מדברים על
אבל זה בלי קשר עדיין לשנות ה-80 ולהתיישבות החדשה, או שזה עם קשר?
זה במקביל, כן? זה תהליכים שקורים במקביל, צריך לזכור שזה תהליכים גם גלובליים שמתרחשים בעולם, כן? כמובן שגם הקריאה מתחילה להיות יקרה יותר, כי העלויות למשל של ההובלה לא משתלמות, אז לאט לאט זה מתחיל בעצם להצטמצם. כאילו יש כמה וכמה כוחות שפועלים על הדבר הזה, וזה מתחיל להצטמצם. אז זה אומר שאם שנות ה-50 ושנות ה-60-70, הכלכלה המאוד מועטה, צריך להגיד, כן? היא הייתה מאוד...
כן, זה לא הפך לא את העיירה למשהו,
בדיוק,
מקום עשיר.
משהו פעיל. מבוסס על תעשייה, כן? שמבוסס על קריאה, וגם על תעשייה שהיא תעשייה, למשל, של הצבא. אפשר להגיד שלמשל אחרי פינוי סיני, אנחנו רואים כאילו מעבר של הרבה מאוד מחנות צבאיים, כן? של כוח צבאי שמגיע לנגב, שגם מספק בעצם מקומות עבודה לאנשים, וגם מוסדות מדינה, כן? כמו העירייה, כמו המתנס, כן? כמערכת החינוך, שזה עיקר הפרנסה של...
המגזר הציבורי זה עיקר הפרנסה?
זה עיקר הפרנסה, וכמובן כאלה שיוצאים מחוץ למצפה רמון.
מעניין.
כמה נגישות...
נוסעים לעבוד במקום אחר.
בבאר שבע, או כאילו מקומות באזור, כדי בעצם להתפרנס. מצפה רמון לצערנו הרב, יש בה אחוז אבטלה גבוהים, כלומר זה...
לא מספיק.
לא מספיק, בהחלט לא מספיק.
זאת הכלכלה המוסדית.
כן, היא כאילו תלויה במוסדות מדינה, למעשה.
כן.
קיים המעסיק המרכזי. עכשיו, לאט לאט, כמובן, גם, עדיין אנחנו צריכים לזכור שהמעסיק הגדול גם היום במצפה רמון הוא עדיין המדינה, מוסדות מדינה. אבל מתחיל בעצם להתפתח עם הכניסה של אותם אוכלוסיות, כן, המתיישבים החדשים, וגם צריך שוב לזכור שקורה עוד תהליך, כן, התהליך של חוקים חדשים שמתייחסים בעצם לשמורות טבע, לעשות הבחנה בין אזורים שהם לא לבנייה ולא למסחר, לאזורים שמוגדרים
המודעות הסביבתית עולה.
כן, שזה גם תהליך גלובלי. גם מתחיל להתרחש כאן, ובאמת אנחנו רואים במכתש הצטמצמות של הקריאה, ויותר הופכים אותה לשמורת טבע, שבעצם לא אמורים לגעת בה. כלומר, מתחיל להתפתח תהליך הזה של תיירות. איזשהו ענף בעצם שמתחיל...
כן, אם אי אפשר לבצע שם קריאה, אז אולי אפשר...
אז מטיילים שם, לצורך העניין. לעשות משהו אחר. וזה גם מזמן באמת יזמות שמבוססת על, על תיירות. קורה עוד דבר במקביל, שזה מה שנקרא שהמדינה בעצם מייצרת איזשהו פרויקט שמדבר על חוות בודדים. כן? כל המודל ההתיישבותי הזה של חוות בודדים, שמה זה אומר חוות בודדים? חוות בודדים זה בעצם המדינה נותנת לחקלאי או לחוואי, שהוא בעצם יזם, מקצה לו איזשהו שטח אדמה מסוים, כדי שהוא יבנה על זה חווה. המטרה הלאומית המרכזית של זה, זה בעצם ייהוד המרחב. זה לייהד את המרחב. כלומר,
זה עדיין קורה?
זה לגמרי קורה.
עדיין?
כן, גם היום.
חשבתי שזאת מדיניות שהסתיימה איפשהו בשנות ה-80 או ה-70.
היא עדיין קיימת, ויש חוות בודדים שקיימות באזור מצפה רמון, ולא רק באזור מצפה רמון, אלא כל אזור רמת הנגב. יש גם את מועצה אזורית רמת הנגב, שגם תחת מה שנקרא הכותרת שלה, יש חוות בודדים, והמטרה של חוות הבודדים זה בעצם לייהד, כלומר, למנוע את התנועה של נוודים בדואים כאלה שזזים על המרחב, והשתלטות כמובן של המדינה על המרחבים האלה. חוות הבודדים האלה מושכות גם את האוכלוסייה הזאת, כן? אוכלוסייה שמחפשת אלטרנטיבות חדשות, וכמובן צריך לדעת שכבר זה מייצר סוג של סינון, כי מי שיכול להרשות לעצמו להקים חווה, גם במימון ועזרת המדינה, עדיין צריך שיהיה לו איזה הון ראשוני.
התחלתי, כן.
כדי אז זה ככה מוביל את האוכלוסייה הזאת באמת לתוך
היישוב. להגיע לאזורי הדרום.
ואז אפשר לראות שהכלכלה היזמית הזאת שאני מדברת עליה בעצם נחלקת לשני חלקים מרכזיים. אחד, זה אותם חוואים שיש להם בעצם חוות בודדים, והם מפתחים את החוות האלה על בסיס של תיירות, כן? ובעיקר מפיקים ינות ושמן זית בחוות האלה. Mm. וצריך להיות להם גם היבט תיירותי, כן? כאילו אמור...
אבל הם כן עושים גם את, את עבודת הליבה הרגילה במרכאות של הפקת שמן זית ומחירה.
כן, כן, בהחלט.
בשוק.
כן, כן. כן.
אוקיי.
מפיקים ינות.
יש להם גם איזשהו אלמנט תיירותי, אני יכולה לבוא, לראות איך הם עושים את זה.
צימרים או סיורים בדיוק כאלה ואחרים שמבוססים על החקלאות הזאת.
כן.
והחלק השני זה שמה שקורה לאוכלוסייה של המתיישבים החדשים, זה שיש הרבה שמגיעים במטרה גם להיות חוואים, כאילו שיהיה להם חוות בודדים, אבל הם נתקעים מה שנקרא בסבך הבירוקרטיה. יש הרבה מאוד ויכוח על הפרויקט הזה של חוות בודדים, כן? אפשר לראות שהקשת הדמוקרטית לצורך העניין גם טבעה את הדבר הזה, יש בזה אלמנטים לא הוגנים, כי לא בהכרח היו מכרזים בהתחלה, אופן שזה יתנהל, ואז זה נתקע, מה שנקרא. אז יש לצורך העניין יזמים שבמצפה רמון, כאילו נתקעו, לא קיבלו עדיין היתרים, והם מחכים להיתרים, אז בזמן הזה הם צריכים איכשהו להתפרנס. אז הם הקימו בעצם עסקים קטנים, מקומיים, שגם הם מבוססים בעצם על איזושהי תיירות, שהיא תיירות אקולוגית. יש לה היבטים, כל מיני סוגים, כן? זה יכול להיות כאלה שמוכרים כל מיני דברי בוטיק, למשל, גם את הינות וגם את השמני זית ותבלינים וכו', או בית חמר, או בית, כל מיני סוגים של...
עסקים קטנים.
כן. וזה בעצם מי שמרכיב את הכלכלה הזאת. המחנה המשותף שלהם זה גם שכאילו הם החדשים יותר, למרות שהם כבר 20 שנה שם, כן? צריך לזכור שחדשים זה מונח יחסי, וגם הכלכלה שהם, המחנה שבאמת ביניהם זה שזה, הם מדברים בשפה כאילו של קיימות. הקיימות והסביבת.
שמירה על הסביבה.
של השמירה הסביבה היא חלק בעצם מהאג'נדה של איזה תיירות בעצם אנחנו מפתחים.
ואיזה עסקים אנחנו מפתחים גם, כן. זאת אומרת, זה ערך בילט אין בתוך העסק שהם מקימים.
כן.
כן.
אבל אני כן רוצה אולי להגיד מילה למה המשמעות של קיימות. קיימות נתפסת בעינינו כמשהו שכאילו לכאורה באמת מטיב עם הסביבה. אנחנו רוצים לשמור על הסביבה, אנחנו לא רוצים להרוס אותה.
לא לחלות את המשאבים באופן כזה שלא נוכל, או הדורות הבאים לא יוכלו להשתמש בהם.
נכון, אבל אם אנחנו רגע ככה באמת הולכים קצת לעומק של זה, ואם הזכרתי את המושג הזה של הדרום הגלובלי.
כן, בפרק הראשון.
בפרק הראשון, נכון. אז למשל יש חוקר בשם ארתורו אסקובר, שמדבר על השיח הזה של קיימות וסביבתנות, בעצם כאיזשהו סוג של שיח, הוא אידיאולוגיה של ההגמוניה, לשמר את ההון שלה. זה לא באמת, המטרה היא לא באמת לשמר את הסביבה, אלא זה לשמר את ההון דרך הסביבה לדורות הבאים, ובדרך כלל איך משמרים את ההון, למי שכמובן יש את הכוח, כן, דיברנו על כוח ועל קבוצות דומיננטיות, יש להם את הכוח להעביר את זה דרך הפרקטיקות של הסביבה. כלומר, מה אני מנסה להגיד? לצורך העניין, כאילו לילידים במקום, אין את הזכויות להשתמש במשאבי הטבע האלה. למי שיש את הכוח להשתמש במשאבי הטבע האלה, זה לקבוצות החזקות יותר. ואז בישראל, אם אני מדברת על מצפה רמון, שמי שבאמת יכול כאילו להנות מזה, זה בעלי הון. מי שיכול להקים למשל מלון על שפת המכתש, זה מישהו שיש לו הון.
כן, אבל אפשר להתווכח האם להקים מלון על שפת המכתש זה לשמור על הסביבה או לא, אפשר להתווכח על זה.
אבל זה קרה, עובדתית זה כבר קרה, וזה נמצא שם. ואז מי שנהנה למשל מהנוף המאוד יפה שנצפה מהמלון, זה מי שיכול להיכנס לתוך המלון ולהתארח, ששם באמת התעריפים הם נורא גבוהים כדי להיכנס לזה.
זאת נקודת מבט מעניינת, להגיד שזה באמת עוד דרך או ערוץ שבו אפשר, ההגמוניה יכולה לשמור על מעמדה. יש כן אבל מקרים שזה בהם לא ככה, אני מאוד אוהבת את הסיפור של ילידים אמריקנים באזור צפוני בארצות הברית, שרצו להעביר שם איזה צינור מאוד מאוד מסיב, ואני לא זוכרת מה הצינור נועד להעביר, וזה היה באמצע...
השמורה שם.
כן, איזושהי שמורה, שאפילו גם אם היא לא מוגדרת בתור שמורה, הם מתייחסים אליה בתור האדמה שלהם, כן. שהם לא רוצים ש...
אבל זה כי אותם ילידים הצליחו באמת לייצר מצב שיש להם בעלות, כן, או זכויות
כן.
על השמורה. פה אנחנו מדברים על מקרה שאין לקבוצות הוותיקות איזושהי זכות או בעלות על זה. כלומר, הם לא נגישים להשתמש במשאב הזה.
הבנתי, ואז... זה מעניין לשאול את השאלה באמת אם הם הצליחו לייצר איזושהי בעלות שהמדינה, שארצות הברית לא מכירה ש... בה, כן. או שהם פשוט, פשוט. נשמעו כן. ואנשים נרתמו להילחם איתם את המאבק
גם
הזה.
זה גם יכול להיות. מאבק מאוד גדול שם, וגם נישול מאוד גדול, כן, ורצח מאוד גדול שנים, של
ברור,
בדיוק.
ברור, ברור.
שהתרחש עם הילידים ברור. האינדיאנים.
אני רק כן. נותנת סתם דוגמה כן. לאיך בעצם אפשר גם לא רק לנחת את ההון ולשמור על ההגמוניה.
לא כל מאבק סביבתי הוא בכך מאבק. צריך לזכור את זה שזה, אולי לא הזכרתי את המושג הזה, אבל יש מה שנקרא התנאים הקולוניאליים של הכוח. כלומר, זה איזשהו, זה חלק מההיסטוריה, כן? חלק מההיסטוריה של למי יש את הכוח במרחב, מי יכול להשתמש במשאבים של המרחב, ואז מי שיש לו את הכוח, הוא מגדיר, כן, את האזורים, כן, לשימוש או אזורים שלא שימוש. לצורך העניין, להגדיר אזור שהוא שמורת טבע, למשל באזור הזה, כן, שאנחנו מדברים על מצפה הרמון, זה גם דרך של המדינה, למשל, לא לאפשר לאוכלוסיות ילידות לנוע ולנוד, כן? לראות צון, למשל. יש כל מיני חוקים שקשור כן. לצורך העניין, ואז זה אומר שאותם, למשל, בדואים לא יכולים להשתמש בזה, למרות שהם נמצאים שם עוד וזה, לפני הקמת
כן,
המדינה.
כן, ואלה המסלולים שהם עושים, נכון. וזה מה שנוח לצון, או לא משנה.
זה חלק מהמקורות פרנסה ומקורות כן, מחיה כן. שלהם, כן? ובעצם המדינה...
כן, זה לא סתם כי העז רוצה לעבור
בדיוק.
פה.
בדיוק.
ברור, ברור. בעצם אני מבינה מזה שכל מקרה לגופו צריך לבדוק את התנאים, להבין מי שולט בהון או במשאבים הרלוונטיים למקרה שלנו, ואז לתהות לגבי האפשרות שגם הטיעון הסביבתי יש בו בעצם...
מקופל בו יחסי כוחות. אני אומרת שהדבר החשוב ביותר זה תמיד להסתכל על הקונטקסט ההיסטורי שבו דברים מתרחשים. אנחנו הרבה פעמים פשוט מנתקים את הקונטקסט ההיסטורי, וברגע שאנחנו לא יכולים לראות כאילו את התהליך שהתרחש, ואז התוצאה היא תוצאה מאוד חד-ממדית. פה הניסיון הוא באמת להסתכל על המרחב, כאילו שיש פה כמה וכמה ממדים שעובדים פה. גם תכנון וגם כלכלה, כן, שחוברים יחד לתוך קבוצה מאוד מסוימת. זה קבוצה שנייה ש... יש המשך לקבוצות.
כן, זהו. אני רוצה שנסיים עם הקבוצות, ואז נוכל גם להבין איך הם פעלו.
יש קבוצה נוספת שמגיעה בשנות ה-2000 לתוך מצפה רמון, שזו בעצם הקבוצה של החרדלים, שכבר הזכרתי אותם ככה במבוא. זו קבוצה בעצם שיש איזשהו סוג של שבר בתוך הציונות הדתית באופן כללי. כן, יש איזשהו חוסר אמון שמתפצלת לסוגים של זרמים. הזרם הזה, זרם החרדלים, חלקם הם... בשלב מסוים מגיעים התנחלויות כאלה שהתפנו, שפונו וכו'. והם מגיעים למצפה רמון והם מקימים בעצם ישיבת הסדר. זו ישיבת הסדר שרוח הדברים היא של הרב קוק, שככה מכיר את הזרם של הקוקיזם, עם המשמעויות כמובן של מה זה מדינת הלכה, ומה זה אומר להתיישב. מבחינתם אחד האג'נדות החשובות ביותר זה להתנחל בלבבות, ולהתיישב בדלת עמות, כן? זה מונחים מאוד ככה מרכזיים של הקבוצה הזאת, והם בעצם מגיעים למצפה רמון, ושני המוסדות המרכזיים שלהם, שככה יוצרים איזושהי קהילה חזקה, שמתחזקת לאורך ה-20 שנה הבאות, כן? מרגע שהם מגיעים, זה בעצם ישיבת ההסדר, והגרעין התורני שמוקם ב-2007, ועליתם לנגב. וזה בעצם מייצר איזושהי קהילה שגם יש לה אינטרס מאוד בסביבה. האינטרס המרכזי שלה בעצם הוא לא כלכלי, הוא יותר מוסרי. לקדש את המרחב. מה שאני מכנה קידוש המרחב זה התיישבות כאן יהודית במרחב ארץ ישראל והמשמעות של כאילו בנייה של בדרך להיות מדינת הלכה, כי זאת זו המטרה הסופית. שהתפיסה היא שהתפיסות כן של מדינה, של מה שאנחנו מכירים, מדינה כאילו ציונית חילונית, של היא כלי בדרך להפוך את המדינה בשלב מאוחר יותר מדינת הלכה. והם באמת מגיעים למצפה רמון, והם מקימים שם מערכות חינוך, מערכות, הם נכנסים לתוך מערכת הציבורית של העירייה, של הרווחה, ואנחנו מדבר אולי על זה אחר יותר מאוחר, אבל זאת קהילה נוספת, שזה מה שנקרא האינטרס שלה. שגם היא אגב חוברת בחלקה, לא כולה, לכלכלה היזמית התיירותית. לצורך העניין יש למשל חווה, אחת החוות זו חווה בעצם ששייכת לגרעין התורני. הם הופכים אותה לסוג של קואופרטיב, ומגדלים ינות בתוך החווה הזאת, והופכים להיות חלק מהיזמים של החוות הבודדים.
מעניין. אז אלה שלוש הקבוצות?
יש עוד כמה, כן.
את יכולה להזכר אם את חושבת שהן חשובות.
יש את האוכלוסייה, כן, יש את ההגירה מברית המועצות לשעבר, שמגיעה בשנות ה-90, והיא גם אוכלוסייה חשובה להזכיר אותה. אני רוצה רק לציין שבמסגרת האתנוגרפיה שלי אני פחות עסקתי בה, כי היה לי הרבה פחות נגישות, גם מבחינת שפה וגם באופן כללי זה לא נכנסתי לתוך הקהילה הזאת, מכל מיני סיבות. אבל צריך לזכור
שהיא ברמה המספרית היא כמעט גדולה כמו השאר שציינת.
צריך לזכור שהמתיישבים החדשים הם קבוצה מאוד קטנה. הם מהווים 7% או 8% היום, אולי גדלו קצת, כן? הם קבוצה בסך הכל מאוד קטנה. האוכלוסייה המזרחית היא אוכלוסייה, קבוצה גדולה, כמעט 35%. וכן, גם המאגרים מברית המועצות, בהחלט כמעט רבע, מדובר על הגירה מאוד גדולה, שמגיעה גם גגלים. היא מגיעה גם בשנות ה-90, ואחר כך מאוחר יותר בשנות ה-2000. אבל צריך לזכור שהיום היא אוכלוסייה מאוד מבוגרת, ברובה.
לא נשאר שם דור שני או שלישי?
והרבה מהדור השני והשלישי עזבו. לא לגמרי כמובן, אבל הרבה מהם עזבו. ויש עוד קבוצה שנמצאת, וזה השחורים העבריים, שיש קהילה מאוד גדולה, שהיא בדימונה, וחלקם הגיעו למצפה רמון, וכמובן האוכלוסייה הבדואית. חלק ממנה יושבים במצפה רמון, וחלק באזור שיש קשר לתהליכים האלה גם אליהם, כמובן.
כן, אז הרבה קבוצות, ועכשיו נראה איך הקבוצות החדשות בעצם פועלות באופן יזמי. נסביר מה זה יזמי לעומת מוסדי, ונראה מה זה עושה לשאר הקבוצות, או למה זה בכלל בא בניגוד לאינטרסים של קבוצות אחרות.
כמו שאמרתי, שחלק מהשנות ה-80 בעצם מעודדת איזושהי כניסה לתוך המרחב הזה בכלל, מרחב הדרומי בישראל, של באמת קבוצות יזמיות שחלקן גם נפלטות מהמרכז, בגלל הקשיים שהמרכז חיים במרכז מיוצרים. והם מגיעים לאזור הזה, וכמו שאמרתי, יש שני ערוצים שבהם הם עובדים. אחד זה חוות הבודדים, הקמה של חוות בודדים, ואחד זה בעצם פיתוח של עסקים מקומיים. אולי נתחיל עם החוות בודדים.
כן.
כשאנחנו מדברים על חוות בודדים, אנחנו בעצם מדברים על פרויקט שהמדינה, כן, יוזמת. זה אומנם מתחיל, כן, גם מדיונים מקומיים בתוך מצפה רמון, כי הרוח הגבית שלהם זה בעצם משהו שכבר התרחש במועצה האזורית רמת הנגב. צריך לזכור שזה
מרחב... אז חוות בודדים כבר קורה סביבם?
כן. למעשה, כשמדובר על החוואים של מצפה רמון, יש כבר בעצם חוות בודדים שהוקמו באזור של רמת הנגב. ובעצם כאן מתחילה איזשהו ככה, כן, דיון פנימי כזה שמדבר על חוות בודדים גם באזור של מצפה רמון. כאילו מנסים לייצר איזה מין חבל ארץ כזה, כאילו סוג של תוסקנה, כן? שבעצם יזמן תיירות שמבוססת על תיירות של ינות, שמנים, שמני זית וכו' וכו'. זה הרעיון בגדול, כשכמו שאמרתי, הסאבט קונטקסט של זה, זה שבעצם זה לייהד את המרחב. עכשיו, מה המשמעות של חוות בודדים?
כן, מה קורה כשמישהו מגיע, הוא פותח כזה מקום?
הוא צריך קודם כל שיהיה לו הון ראשוני, כדי להשקיע. זה המון כסף בעצם, להקים חווה, כן? צריך להניח פה תשתיות ותשתיות רחבות. אז הוא צריך שיהיה לו הון, ובעיקרון, להון הזה, המדינה יכולה להוסיף הון. כן, יש כל מיני גורמים, גם ממשרד החקלאות, כן, גם ממשרד התיירות, כן, איזושהי חבירה של כמה גופים, גם כשאנחנו מדברים על החטיבה להתיישבות, אנחנו מדברים על, על רמי, כן, הגוף המרכזי של מדינת ישראל שמחלק, מה שנקרא. הם בעצם ערוצים שונים שאפשר לקבל מהם את המשאבים האלה. ומה שמעניין, שמה שהתרחש שם, שבהתחלה בעצם לא היו מכרזים. אוקיי? זה נשמע קצת מוזר, נכון? כן. לא כל כך היו מכרזים, זה די היה מי שמכיר, זה מין רשת חברתית כזאת, שאחד מביא את השני, חבר מביא חבר, וכמובן שאם אתה עומד בקריטריונים הכלכליים, יש לך את ההון, אתה מצליח לגייס אותו, אז אתה יכול להקים חווה, ואז המדינה מקצה לך בדרך כלל סביב ה-80 או 100 דונם, כן, לצורך החווה. ודבר מעניין נוסף, זה שבגלל שהיה בז מאוד גדול סביב החוות הבודדים, כן, הייתה התנגדות של הרבה זרמים, מה שנקרא בחברה הישראלית, אז פה הם קצת היו יותר זהירים, כאילו גופי המדינה היו יותר זהירים, ואז בשלב מסוים באמת פתחו מכרזים, וגם הגדירו שזה לא מקומות שאפשר לבנות עליהם דיור.
אוקיי? רק חווה.
בדיוק, החווה צריכה לשמש למטרות חקלאיות ולמטרות תיירותיות.
כן.
אבל אז קרה עוד משהו, אם זה למטרה תיירותית, אז הוגדר בתוך החווה שאפשר בעצם לבנות מה שנקרא כאילו בית שומר. מה זה אומר? זה אומר לבנות בית, אתה יכול לבנות בית ששומר כאילו יגור בה, מתוך הטעמים שמדברים על זה שאוכלוסייה בדואית מסתובבת שם, ואז יכולים...
אז צריך להיות קרוב לנכס.
כן, ואז להגן עליו, אוקיי? מכל ההתרחשויות שמתרחשות שם.
אני מנסה להבין איך העובדה שהוקמו, נגיד, כמה חוות בודדים באזור, איך זה משפיע על האוכלוסייה המקומית שהייתה שם קודם, האם זה משנה את היכולת שלה לעבוד במקומות שהיא עבדה בהם קודם? האם להפך זה דווקא מוסיף למקומות עבודה? אני מנסה להבין איך זה...
איך זה עובד.
כן, מה ההשפעות?
בוא נראה ככה, נכון לפחות ל-2014, כן? זה מנתונים מ-2014, היו 23, כן, בעצם חוואים. שניים מתוכם הם בעצם מקומיים. כל השאר הם מחוץ. תושבים שהגיעו מחוץ למצפה רמון. זה אומר שהאוכלוסייה המקומית, כן, מה שאני מגדירה הוותיקה, אפילו לא הייתה מודעת לזה, ועד היום, גם כששאלתי אנשים לגבי תוכנית שפת מדבר, זה נקרא תוכנית שפת מדבר, הם אפילו לא ידעו מה זה אומר. כלומר, הנגישות בכלל והאופציה, אפופו מה זה אומר, פריפריה מרכז, שימי לב שגם החלוקה הזאת של מרכז פריפריה נמצאת בתוך הפריפריה. כלומר, יש אוכלוסיות שיש להם נגישות להזדמנויות האלה, ואז הם בעצם יכולים לפתוח חווה, וחווה זה הון. זה סוג של הון, יש לך בבעלותך, יש לך זכות שימוש באדמה, שאתה יכול להניב ממנה כמובן פרנסה.
כן.
עכשיו צריך להגיד ולסייג את זה. לא פשוט להיות חווי. זה לא שאנשים פתאום מתעשרים.
לא, ברור.
זה קשיים מאוד לא פשוטים, וגם המדינה מערימה לא מעט קשיים מבחינה בירוקרטית כדי לייצר את הדבר הזה. אז צריך גם לסייג את זה, זה אנשים שגם נלחמים על זה, אבל, והאבל הגדול הוא שיש מי שבכלל יש לו את ההזדמנות לייצר דבר כזה, ויש כאלה שההזדמנות הזאת בכלל לא מתאפשרת, וכשאנחנו מדברים למשל על מה זה פיתוח בפריפריה, זה המשמעות. זה אומר שהפיתוח הזה הוא לא באמת רלוונטי לכולם. לבדואים הוא לא רלוונטי, לאוכלוסייה הוותיקה זה לא רלוונטי, הם לא באמת יכולים ליהנות מהמשאב המרכזי הזה של, כן. של האדמה, כן? של כן. המחטה, של המרחב הזה שבו נמצאים. אז זה ערוץ אחד שבו הכלכלה מתפתחת. הערוץ השני, דיברתי בעצם על אותם עסקים קטנים ש...
שמקימים עד שהם יוכלו להקים את החווה.
חלקם גם לא, חלקם לא בהכרח מחכים לחוות, אבל באמת מקימים כל מיני סוגים של עסקים מקומיים.
קראת לזה כלכלת בוטיק.
נכון. זה בעצם, אפשר לראות את זה ממש ממש בתוך המרחב של מצפה רמון, זה אזור של רובע הבשמים, הוא נקרא רובע הבשמים. הוא אזור שבו מתנהלת באמת כל מיני סוגים של פעילות כלכלית ותרבותית ותכנונית ביחד. כלומר, אותם יזמים שבעצם רוצים להקים את, בעצם שיש להם אינטרס מרכזי שמצפה רמון כבר לא תהיה מתויגת כעיירת פיתוח, אלא תהיה בעצם יישוב בר קיימה. כן, אותה שיח סביבתי שדיברתי עליו, כדי שבאמת הוא יזמן, יפתה לתוכו באמת תיירות, והאינטרס המרכזי שלהם זה באמת לפתח תיירות שהיא תיירות בוטיק, כן, אפרופו כלכלת בוטיק. למה? הם נמצאים, אפשר להגיד, גם בתווך. כאילו גם אצלם יש מה שנקרא, יש להם מצד אחד פריבילגיות מסוימות, אבל מצד שני גם הם מאוימים. וממה הם? הם נמצאים מצד אחד האינטרס שבאמת לפתח את אותה תיירות בוטיק, שמאפשרת להם לפתוח עסקים קטנים, שהם כאילו סוגים שונים של תיירות, כן? טיולי ג'יפי, מסעדות, צימרים, כן? וכולי, הייקינג ב, כן? ברגל או בנו, באופניים וכולי וכולי. זה מצד אחד. מצד שני, יש גם אינטרס למה שנקרא תאגידים הרבה יותר גדולים, כמו למשל מלונות, רשתות מלונות גדולות, לפתח תיירות שהיא מה שנקרא תיירות המונית. כן. למשל מלון בראשית הוא מלון ששייך לרשת ישרוטל, כן, אז שהוא, יש לו הרבה יותר כוח, הרבה יותר מה שנקרא עוצמה, והוא יכול להרשות לעצמו להקים מלון כמו מלון בראשית על שפת המכתש. מה שבאמת מאיים על היזמים הקטנים יותר, ש... מתקשים כמובן לעמוד בתחרות, וזו תחרות גלובלית, אגב זה גם תהלוך באמת גלובלי שקורה בין עסקים קטנים לבין
כן, רשתות. כן, שתאגידים בולעים עסקים בדיוק. קטנים, או פשוט גורמים להם לא להיות רלוונטיים יותר בשוק, כי הם לא מצליחים להתחרות בהם.
נכון. ואז באמת המאבק שלהם הוא באמת לשרוד, כן, לשרוד בתוך המערך הכלכלי הדבר, של זה. איך זה בעצם משליך על האוכלוסיות האחרות. למעשה, מה שמתרחש במצפה רמון, שההתפתחות הזאת של כלכלה יזמית, בעצם מכניסה לתוכה אוכלוסיות שהן יזמיות, אוכלוסיות שהן לא יזמיות, זה בעצם פולט. מי שלא שותף לתוך השיח הזה, לתוך הכלכלה הזאת, לתוך היזמות הזאת, הוא כאילו בעצם נפלט מתוך הדבר הזה, האלטרנטיבות התעסוקתיות כן. שלו, או זה שהוא עובד מדינה, כן? אחד מהכלכלה המוסדית הזאת, או שלמעשה הוא מוצא את עצמו עוד יותר בשוליים.
זה מעין הרגל כן. שוק חדש, שצריך להצטרף אליו, אחרת לא שורדים את השוק, לא נשארים בעבודה.
בשביל להצטרף אליו אתה צריך או הון כלכלי,
יש תנאי סף, כן, די קשים. כן.
ולא לכולם יש אותם בנמצק, הם לא זמינים לו, כי שוב אמרנו, זה חלוקה, כן? של מרכז פריפריה, מזרחים אשכנזים, כן, ויהודים ערבים, שהיא כבר, מה שנקרא, היסטורית לתוך ההווה שאנחנו מדברים עליו.
אני רוצה שנספיק לדבר על עוד שני דברים בדקות הספורות שנשארו לנו, וזה גם הקשר הכלכלי בין המתיישבים החדשים לקהילה החרדלית. וגם, נדבר עכשיו על זה, ואני רוצה שנסיים בהבנה, שתבהירי לי את ההבנה, של איך השינוי הכלכלי משפיע על השינוי המרחבי התכנוני. בסדר? אז אנחנו נסיים עם זה, אבל בואי נדבר על הקשרים האלה בין הקבוצות.
אחד הדברים הבאמת מעניינים, שאני חושבת שגם הפתיעו אותי, כן? אנחנו חיים בתוך איזושהי חברה ישראלית, שאנחנו כאילו מורגלים לחשוב בשיח הציבורי, שיש איזו סגרגציה מאוד ברורה.
כן, חלוקה.
כן, של בין חילונים לבין דתיים. וכאילו זה גם קבוצות שהן נמצאות בקונפליקט על צביון המדינה.
ולכן ברור שהן לא תשתפנה פעולה.
ומה שקורה למעשה במצפה רמון, מה שמעניין, שעל אף שזה באמת אוכלוסיות שהצורת חיים שלהם היא שונה לחלוטין, אנחנו מדברים על מתיישבים חדשים שזה אוכלוסיות באמת חילוניות, לעומת החרדלים שזה אוכלוסיות כמובן חרדיות, ולמעשה אני בפועל רואה הרבה מאוד שיתופי פעולה ביניהם. השיתופי פעולה הם גם כלכליים, הם גם תכנונים, והם גם פוליטיים. זה בשלב מאוחר יותר. אז הכלכלה באמת נובעת מהמקום הזה שגם חלק מהאוכלוסייה, חלק מהגרעין התורני, בעצם שותף לפרויקט הזה של חוות בודדים, ואז משם אפשר לראות ככה שיתופי פעולה שמתפתחים על הבסיס הכלכלי, על היזמות ואינטרסים כלכליים בעצם שהם שותפים להם, וגם הם מפתחים את השיח הסביבתי כחלק מהאג'נדות שלהם.
אז המכנה המשותף שאני כן יכולה למצוא, זה בעצם ההון ההתחלתי שהם הגיעו איתו, שהם יכולים בזכותו להשתתף במשחק הזה של חוות בודדים.
יהודיות אשכנזיות. אז יש פה הון סימבולי משותף.
כן, לכן ציינתי את המכנה המשותף, כדי לשים לב לזה.
בדיוק. אפילו שהם באמת, כאילו הלייפסטייל שלהם הוא נורא נורא שונה, האג'נדות הן שונות, אלה חילונים, אלה דתיים, אבל יש פה איזשהו מכון.
אבל המקור במרכאות אני מסמנת.
האתנומעמדיות הזאת היא משותפת להם, והם חוברים אחד לשני, לפי אינטרסים, צריך לזכור, זה עובד על זמן, מקום ואינטרסים.
כן.
זה לא, עכשיו אנחנו הופכים להיות קבוצה אחת.
ברור.
ובמובן הזה, זה מרחב אחד שהם מתחילים לשתף פעולה. יש הרבה מאוד שיתופי פעולה באמת במסגרת התכנון, במובן הזה של להפוך את התכנון העירוני לתכנון שהוא יותר ירוק, בר קיימה, פחות ופחות לפתח תיירות המונית של תאגידים, אלא יותר ויותר תיירות בוטיק, וגם הם שותפים לתוך התהליך הזה, אפשר לראות את המנגנון הזה. והדבר האחרון שקורה, זה מאוד מעניין, שהם גם מתחילים לשתף פעולה במסגרת של מערכת החינוך. לכאורה, איך? באמת איך? כמו שאמרתי, אני חושבת בהקדמה, החרדלים בעצם מקימים בית ספר, שתואם את האג'נדה שלהם. הם עושים הפרדה מאוד ברורה בין בנים לבנות, ואותו צביון, כן, שהם מנחילים. בית ספר הזה הוא בית ספר שתופס תאוצה מאוד גדולה, והופך להיות מרכזי. בשלב מסוים המתיישבים החדשים גם מנסים להקים בית ספר משלהם שתואם את האג'נדה שלהם, שיותר בית ספר דמוקרטי, כן, על עקרונות סביבתיים. ומה שקורה להם זה שאני לא ככה אדבר על כל המאבקים שקורים שם, אבל אין להם אכסניה. כאילו, העירייה בעצם לא נותנת להם איזשהו מקום שהם יכולים להתחיל את הבית ספר.
הם לא מוצאים בניין?
כן. פשוט ככה פיזית. ומי שנותן להם את האכסניה הזאת, זה הבית ספר החרדלי. הם מקצים להם מרחב ממש ספציפי.
הם סוחרים מהם?
הם מקצים להם מקום. תחשבי, זה בניינים ציבוריים. אנחנו מדברים על מבנה עירייה, שיש את בית ספר החרדלי, ובתוכו הם בעצם מכניסים את מה שנקרא כיתת רותם.
רגע, אז הם אפילו לא משלמים על זה? הם פשוט מקצים להם חדר?
כן.
כי זה מוסד ציבורי.
כן. ואז בעצם הבית ספר החילוני סביבתי דמוקרטי, יושב בתוך הבית ספר החרדי. כן, בתוך החרדלי.
זה מוזר.
ומה שקורה זה שמתחילים שיתופי פעולה. באופן טבעי ביום יום אנשים מדברים אחד עם השני, וכשאתה חי באותו מרחב, אז אתה מנסה לייצר, אני חושבת, יחסי שכנות. כן? זה סוג של יחסי שכנות, ובאמת נוצרים שם סוגים של שיתופי פעולה. עכשיו, השיתופי הפעולה האלה לאט לאט מתחזקים, ולאורך זמן מה שקורה, זה שגם נוצרים שיתופי פעולה פוליטיים, בשלב יותר מאוחר. כן, אני לא מתארת כרגע את כל התהליך,
לא,
אבל
ברור,
במובן
ברור.
הזה, לאט לאט מתפתחים שיתופי פעולה, כשב-2013 אפשר להגיד שהשיתוף פעולה הגדול ביותר, זה שבעצם רוני מרום, שמי שמריץ אותו זה המתיישבים החדשים, כן, הם האוכלוסייה המרכזית שתומכת בו.
מועמד שהם תומכים
מועמד,
בו.
והם משתפים פעולה ביחד עם החרדים. ואז ככה הם מנצחים את מי שהייתה לפני כן, פלורה שושן, שיותר ייצגה את הוותיקים, בעצם מנצחים אותה בדי רוב גדול, והוא עולה בעצם
לרשות
המקומית.
המקום, כן.
וזה מרתק. ככה. עכשיו, שימי לב כמה הקשר יש בין הכלכלה לתכנון, לאג'נדות התרבותיות, לתרגום הפוליטי.
זאת אומרת, זה כבר מוביל אותנו אל השאלה כן. הבאה שלי, שזה באמת היה ניסיון להבין את הקשר בין כלכלה לתכנון,
כן.
אז כאן יש לנו חינוך ותכנון, או תכנון בסופו של דבר כלכלה, זאת אומרת, זה כן. לא בהכרח שכלכלה הייתה קודם, ואז התכנון מושפע מזה,
אלא כאן,
כן,
לשני.
בדיוק,
פשוט,
זה יכול
לא
להיות בכמה
אותם.
כיוונים.
בדיוק, זה עובד בו זמנית על כמה רבדים. צורך העניין, אם אני רגע אתייחס לעניין של התכנון, במצפה רמון ב-1999, מקימה קבוצה של תושבים מהמתיישבים החדשים, הם בעצם מקימים את עמותת קשת. עמותת קשת זו המטרה המרכזית שלה, זה באמת איזושהי עמותה שהיא אמורה באמת לקדם כל מיני צרכים של הקהילה. והיא מדברת על גם צרכים תרבותיים, חינוכיים וגם תכנוניים. כן? אחד מהפעילויות הבאמת מאוד מרכזיות שלה, אני שמה דגש כרגע על התכנון, זה באמת הפעולה התכנונית. מה זה אומר? זה אומר, לכל ציבור בישראל בעצם יש אפשרות לקחת מה שנקרא חלק מתוך תהליכים של תכנון של המרחב העירוני. מה כן. שמגדירים בשפה המקצועית שיתוף ציבור.
כן.
אתה יכול בעצם להיות שותף לתוך תהליכים של תכנון, לבוא לדיונים, להביע דעות, לכתוב התנגדויות וכו' וכו'. אז מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד מאורגנת, זה עמותת קשת שבאמת עושה את זה. הם באמת
מממשת את הזכות שלה.
הם ממשים את הזכות הזאת, ובעצם מאוד פעילים סביב התכנון. ולאור העובדה, עכשיו זה דבר שהוא פתוח לכל הציבור, כל מי שרוצה, אבל הנה שוב אני אומרת שכאן נכנסים העניין של יחסי כוחות בין קבוצות. מי שמקבל את הכי הרבה ביטוי זה באמת המתיישבים החדשים והאינטרסים שלהם. שהאינטרסים שלהם הם יותר סביבתיים וכלכליים, כן? היזמות, אותה יזמות כלכלית שדיברתי עליה קודם. והם מקבלים את הביטוי.
כן.
זה לא אומר שהם בהכרח רוצים לנשל אחרים, כן? צריך לזכור את זה. הם לא עושים את זה במכוון, זה לא קונספירטיבי,
כן, זה לא
זדון,
זה לא כן.
בדיוק, להפך, זה מכוונות, להפך, הן חושבות מאוד טובות שמנסות לקדם את העיר, אבל הם מנסים לקדם את העיר כראות עיניהם, מתוך המקום שבעצם מקדם את האינטרסים שמשרתים אותם.
כן.
ולזה יש אימפקט, יש לזה מה שנקרא את ההשפעות של זה.
שאלה אנקדוטלית שמסקרנת אותי, בית הספר, הכיתה הזאת, מאז כיתת רותם, היא גדלה והפכה להיות בית ספר?
עצמאי. בשלב
נפרד
מסוים...
נפרד מהבניין של החרדלים.
כן. בשלב מסוים בעצם זה בית ספר שגדל והתרחב, וככה הייתה כמות דמוגרפית גדולה יותר, ואז הם בעצם יצאו מה שנקרא לדרך עצמאית.
כן.
אבל הם היו אכסניה עד
כן,
אז.
כן, כן, שיצרה גם, כמו כן? שאת אומרת, קישורים כן? וחיבורים אחרים. נסכם?
כן.
בשנות ה-50 הגיעו למצפה רמון יוצאי מדינות האסלאם. רבים מהם לא בחרו לגור במצפה רמון, אך נשלחו לשם כחלק ממדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל הטריה. במקום היו מבני המעברה, ואפילו תשתיות בסיסיות, למשל צנרת מים, עוד לא הופעלה באזור. ממבנים אלה, שהיו בעצם מחנה עבודה, נבנתה מצפה רמון. מקומות העבודה שהתפתחו בה הם קריאת מחצבים בקרבת מחתש רמון, ועבודות במוסדות הציבור, חינוך, בריאות, רשות מקומית ועוד. מעטים עבדו מחוץ למצפה רמון, למשל בבסיסי הצבא. שוק עבודה מן הסוג הזה נקרא כלכלה מוסדית, מצב שבו הגורם העיקרי שמספק את מקומות העבודה הוא המדינה. גם אז וגם היום, במצפה רמון, אחוזי האבטלה הם גבוהים. בשנות ה-80 החלו להגיע לאזור קבוצות חדשות של מתיישבים במסגרת תוכנית שפת מדבר, תוכנית של מדינת ישראל לפיתוח תיירות אזורית בעזרת הקמת חוות בודדים. תוכנית שאגב לא פורסמה במכרז. החוואים שילמו סכום ראשוני וקיבלו עבורו את שטחי האדמה שעליהם תקום החווה, שבה יהיה גם היבט תיירותי, כך דרשה המדינה, לשלב בין חקלאות לתיירות. 20 שנים מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-2000, גם חרדים לאומיים הצטרפו לאזור. חלקם הגיעו לחוות הבודדים, ורבים מהם השתלבו במוסדות הציבור, בעיקר אנשים, שכן הגברים למדו תורה. 3 קבוצות נוספות שפועלות במרחב אך לא נתמקד בהן, הן עולים מברית המועצות לשעבר, שהגיעו בשנות ה-90, הבדואים שחיים באזור, והשחורים העבריים. חוות הבודדים הן דוגמה אחת לכלכלה היזמית, שלא פתוחה לכל, משום שתנאי הסף שלה מגבילים, למשל, את האוכלוסייה המקומית המוחלשת. תיירות הבוטיק היא דוגמה אחרת לשינוי הכלכלה באזור. עסקים קטנים שמספקים שירותים ומוצרים בעיקר לקהל היעד התיירותי. הקבוצה של המתיישבים החדשים, השנטים, גם החילונית וגם החרדית לאומית, תופסת מקומות עבודה רבים, באופן שדוחק את האוכלוסייה המקומית החוצה. נוצרה כלכלה אקו-יהודית, כלכלה שבה מעורבות שתי הקבוצות ומוצאות מכנה משותף לפעול סביבו, והוא בעיקר ערך הקיימות. השמירה על משאבי הטבע, שימוש חסכוני בהם. הכלכלה האקו-יהודית יצרה כר פורה לשיתופי פעולה גם בתחומים אחרים, שנראים לנו לכאורה פחות טבעיים לשתי הקבוצות, למשל שיתופי פעולה בתחום החינוך ובפוליטיקה. חשוב לציין ששיתופי הפעולה לא מתרחשים בהיעדר מוחלט של מכנה משותף, אלא על בסיס שייכות לאותה קבוצה אתנו-מעמדית. תודה רבה על פרק שני בסדרה, דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית, מומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. במצבר המון